טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, עוסקים היום בתקיעות וברכות. מה שראינו בשבוע שעבר, במשנה הקודמת, בסוגיה הקודמת, זה את עמדת רבי עקיבא. מה אמר רבי עקיבא?
שלב מלכויות
בקדושה. נכון, ולענייננו אבל, מה הוא הדגיש? הוא היה בביקורת רבי יוחנן בן נורי, אם אינו תוקע, למה או למה הוא מזכיר? מה שם מדבריו באמת? רבי יוחנן בן נורי לא התרגש מזה. אמנם הוא כן ראה שיש שלוש תקיעות, שלושה סדרים של תקיעות שמתלווים לשלוש ברכות מרכזיות, הוא לא ויתר על הדבר הזה, הוא לא אמר, טוב, תקיעות, ברכות. ובכל זאת, הוא ראה את מלכויות כדבר שיכול להצטרף לקדושת השם, והתקיעה תבוא אחר כך. אבל רבי עקיבא, מה זאת אומרת? כן, זה משפט מאוד 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 נוקב. אם אינו תוקע, למה הוא מזכיר? הגמרא נעלבה, כזכור. הגמרא בסוף לא מזכיר, אחמן אמר ריתקה, צריך להזכיר. אבל רבי עקיבא אומר לא. זה מזכיר את התפיסה של רבי עקיבא באמת, נכון, ראינו לגבי אדמים בספרי, במדבר, שאם הוא לא תוקע, אז כאילו לא מריע. מה?
אם אין לכם,
אם היה לכם ולא תקעתם, זה לא עובד. כשאין, אז אין. נכון, לא אומר שזה אותו דבר. אני רק אומר שזה נמצא באותו מקום שבו, יכול להיות שגם רבי עקיבא פה יגיד ש... אם אין שופר, אני לא יודע מה רבי. אבל אם יש שופר ואתה אומר את התפילה או ו, או בדומה, נמצא בבית המקדש ומקריב, אז התקיעה היא מה שעושה את העבודה. במובן הזה, זה דבר שלא פיתחנו אותו יותר מדי, קצת רמזנו עליו כמעט בכל סוגיה וסוגיה, אבל זה באמת הזיקה של התקיעה בשופר לבית המקדש, ואנחנו נראה את זה בהמשך בירושלמי, התפיסה שמקורה של התקיעה, או התקיעה מדאורייתא שייכת לבית המקדש. וכשאנחנו נמצאים בגבולין, אנחנו נמצאים באזור שהוא אזור לא בית מקדשי, כלומר, התקיעה אולי לא מדאורייתא בכלל. אולי, ככה יגיד היפה עיניים על ירושלמי, נראה בהמשך. זה מופיע בפילון, זה לא מקור סמכותי הלכתי, אבל זה מופיע בפילון כתפיסה בצורה מובהקת, שהתקיעה באמת יסודה בית המקדש. גם הרב סולובייצ'יק בשפתו מתכתב עם זה בחלק מחידושיו, התקיעה שייכת לבית המקדש, ואז באמת אפשר להבין את המקום הזה שבו על גבי הקורבן מופיעה התקיעה, על גבי האמירה, על גבי הברכה, על גבי התפילה מופיעה התקיעה, התקיעה כבשונו של הרמב"ן כמשהו שמעלה, כן, העלאה של התפילה, מה שמעלה את התפילה כלפי מעלה. אפילו, לא זוכר אם אמרתי את זה בשיעור, כן, הטרוניה של הרב קפח על השופר שלנו שהוא לא כפוף, אבל באמת השופר הוא עושה פעולת העלאה, הוא מעלה את הדברים כלפי מעלה. זאת התפיסה, אני חושב, שנמצאת אצל רבי עקיבא, וזה מזכיר גם בתעניות, נכון? אומרים את הברכה, אמן, ותוקע ומריע ותוקע. כלומר, יש איזשהו מצב שבו החיתום של התפילה, אם נרצה, או כן, זה קשור קצת לקשות שמושי כאלה, ברמה אפילו אבל הפולחנית או המקדשית, העלאה של התפילה כלפי מעלה, מתרחשת באמצעות השופר. עוד פעם, אני עדיין בשיעור של שבוע שעבר, הגמרא לא קיבלה את זה ואמרה, מה זאת אומרת? רחמנא אמר ידקר, נכון? ראינו כבר, דאורייתא לא דאורייתא, ובאמת רש"י על התורה, וכך מופיע אצל אחרים, ראו שתי גיבורים, היו שראו כך הלכה למעשה, שרחמנא אמר ידקר, כלומר, שמלכויות זיכרונות ושופרות, וממש דאורייתא. ומי שהספיק לראות את הבריסקרס, רב חיים הקפיד לא לפספס אף מילה בחזרת השעת שמלכויות זיכרונות ושופרות.
למה אתה מסוכן לזה?
אף מילה! אף מילה זה מופיע, מסורת ט' זה מופיע בדף אפילו ששלחתי לכם.
זה היה מקובל.
יש חזוני שאומר הפוך, מה זה?
זה היה מקובל.
הוא היה מקובל?
עשה כוונות.
עשה כוונות, זה נראה לי משפט חריף ויותר. אמנם אנחנו יושבים כאן בפינה של רבי חנן, אבל לא עד לשם. בסדר? בסדר, יש לנו תנועה, אנחנו נעמוד עליה בזאת השם לקראת הסוף, אני ארצה לחזור לרב חיים הזה ולחזוני שמולו ולמשמעות, אבל יש כאן תפיסה שהברכות הופכות, הרי ביחס לקויות אנחנו כן כאלה, נכון? אם הוא תקע ולא, ויצא, תחזור, תגיד עוד פעם, למה? דאורייתא. רב חיים מתייחס אותו דבר למלכויות זיכרון ושופרות, הוא כאילו מאמץ, כן, זה תהליך טיפה ארוך, עברו 1500 שנים, אבל הוא מאמץ את האמירה, רחמנא אמר ידקר, ו... כן, מה זאת אומרת? צריך להזכיר, כמו שצריך לתקוע, זה בדיוק אותו דבר. אז תשימו לב, אני כבר מדלג, הירושלמי מציג את ההתלבטות, כן, ההתלבטות כמו החמור של בודירן, אתם מכירים את החמור של בודירן? או הגמל של אלרזלי, מכירים? טוב, סוגריים, פרק בחשיבה מערבית ומזרחית, לא יהודית להבדיל. בודירן היה איזשהו פילוסוף, מייחסים לו את האמירה על החמור, שאם יש חמור ויש לו שתי ערמות חציר, אחת מימין ואחת משמאל, ואין שום עדיפות לאף אחת על פני השנייה, זאת אומרת, זו קרובה יותר, גדולה יותר, כמו בבן סורר ומורה, שווים בכל במערה ובקומה, אז הוא ימות מרעב. כי הוא לא ידע להחליט ללכת, הוא יישאר במקום. ואלרזלי, הסופי, זה מופיע כהתלבטות של גמל, אני חושב, בין שתי ערמות של צמרים, או משהו כזה. זאת אומרת, אמירה מאוד מאוד יפה, שכן, הסיטה הזאת, שאדם נמצא בין שתי ערים, זה כבר דיקנס, נמצא באמצע, בגלל הרופא, ולא יודעים לאן זה שייך, והוא עכשיו איזשהו סוג של התלבטות קיומית, לאן ללכת, אומר, אם אין עדיפות לאחד על השני, אז מה עושים? מציע, שואלת הגמרא, שהגמרא שלנו מביאה את זה בסוף הברייתא, מה ישר אומרת, אני עושה פה קביצה היסטורית לא נורא, מה אומרת הגמרא? מה זאת אומרת? ברור שהולכים לתקיעה, למה? לא ראית לי רבנן, הגמרא לא מבינה בכלל את השאלה. כאילו איפה הרחמנא אמר אידקר שלפני עמוד שלם? לא יודע, אבל מה פתאום, ברור שהולכים לתקיעה, בכלל לא שאלה. אבל בירושלמי זה לא כל כך פשוט. הירושלמי מציג את זה כהתלבטות, הוא מנסה ליישב אותה שזה בעיה במציאות, אחר כך הוא אומר זה לא. הוא מביא מקור, ברייתא בירושלמי, שממנה עולה שהולכים לברכה ולא לתקיעה. אז הוא מנסה לתרץ. אבל עד שהוא מתרץ, הוא בעצם לא מכניס לדיון את השאלה של דאורייתא דרבנן. ולמה? ושכאן נפתח לפנינו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, האפשרות שאמרתי קודם, שאומר אותה יפה עיניים בסוגייתנו, ירושלמי תופס שהתקיעה היא דרבנן. כי מחוץ למקדש. ומכיוון שהתקיעה היא דרבנן, אז דרבנן הוא דרבנן. עכשיו יש לנו התלבטות. עכשיו יש ספק קיומי. מה נעשה? שלא נשאר תקועים באמצע.
זה ברור שהבחנה זאת הייתה ברורה כאילו לירושלמי.
בין מה למה?
בין דאורייתא לדרבנן.
הוא לא משתמש במילים האלה. אה, בכלל?
כן.
יש מקומות שהוא משתמש בזה, זה לא דבר זר לירושלמי.
כן, זה דבר דיכוטומי כאילו
ש... יש לא מעט פעמים, כן, שירושלמי עושה את הבחנות. אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, מובהקות, אבל אני יכול לגלגל בראשי עכשיו שלושה או ארבעה מקרים שזה מדד לי. יש הבחנות כאלו, אבל הוא לא משתמש בהם פה. אז או שהכל דרבנן, זה אפשרות אחת. אני רציתי להגיד משהו אחר. לא מצאתי לו סימן, אבל אני יכול להציע אותו בפניכם. שאולי הכל דאורייתא? זאת אומרת, ממקום שבאת. זה לא שהתקיעה והברכה חשובות באותה מידה כדרבנן, אלא אולי שתיהן דאורייתא. כמו שיטת רש"י, על התורה בפרשת אמור, כמו שיטת שיטת גיבורים ועוד. אולי זאת התפיסה. ויש כאן באמת מקום שבו כשאנחנו שמים את הברכות מול התקיעות, פתאום, אולי, באמת, כל אחד עומד בפני עצמו. ומי כבר יודע מה יותר גדול ולאן צריך ללכת? לירושלים מציג טוב, זאת מחלוקת. זאת המסקנה של ירושלים. מציג את זה כמחלוקת. נחזור אל ירושלים הזה בהמשך. אוקיי, אז זה בעצם, אם ראינו את רבי עקיבא וראינו את הסתמה של תחילת הסוגיה הקודמת, ועכשיו אנחנו מגיעים אל סוגייתנו, בעצם אל ההמשך של המשנה. אומרת המשנה, מי שברך, בירך. מי שבירך, ואחר כך מתמנה לו שופר. מה החידוש של המשנה? כן, הרב שגר עליו השלום היה אומר שכשהמשנה אומרת משהו צריך לשאול מה חשבו בילדיה, נכון? למה המשנה אומרת את זה? מה היה אפשר לחשוב? שמה? שלא, למה?
או שתפלל שוב.
אוקיי, יש לנו שתי אפשרות. אפשרות אחת זה להגיד שהחידוש הוא...
לא תוקים.
הייתי חושב שלא תוקים, שהתקיעות והברכות כל כך אחוזות זו בזו, נכון? עכשיו, זה כאילו נוכח פה מאוד חזק, כי אף אחד לא אומר לנו שתקיעות הולכות יחד עם הברכות, אבל ברור לגמרי שהמקרה הזה הוא מקרה שהוא מקרה דרבדי, מי ש... נכון? דרך, לא תקע, נכון? זה מתחיל כתיאור דרבדי.
הוא כבר בירך בלי תקוע.
מה זה?
הוא כבר בירך בלי תקוע, הוא לא אמר אני לא אברך כמישהו.
נכון, אז אנחנו כבר מניחים פה שתי הנחות יסוד. א', שלכתחילה זה הולך ביחד, זה המובן מאליו. ב', שאם אין לך את השני, אתה כן עושה את זה. נכון? זה בעצם מה שמונח כאן, בלי להגיד בכלל. ואם עכשיו אתה מוצא שופר, אז הוא כן תוקע. זה כאילו שצו.
למה? זה היה
לנו את משנה
ישנה, את זיכרונות
ותוקע השופרות. הנה חינם, זה כאילו מובן מאליו. אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק, זה גם מופיע ברבי עקיבא הרבה מובנים. אם לא תוקע להם הוא מזכיר, אתה צודק. בלי להגיד תקיעות וברכות במילים שמעקבות זו את זו, שזה בעצם המשפט שאותו אנחנו מחפשים, ועוד רגע נמצא אותו, זה מוברג פנימה בהנחת המוצא. והחידוש הוא, כך נראה באופן פשוט, שעל אף שהוא כבר ברך, נכון? בכל אופן, הוא תוקע. אני חושב שמי שמסתכלים על כתב את כופן, אני אומר את זה בסוגריים, ככה בהערת שוליים קטנה כזאת, וכתב את כופן מופיע, מי שברך ברכת מתמנה לו שופר, תוקע ומריע ותוקע, ותוקע ומריע ותוקע שלוש פעמים. ואז זה מחדד יותר, שמה? שלא תימה שהעניין של סדר התקיעות המשולש נשען על זה שסדר הברכות הוא משולש. לא, אלא שלוש על שלוש שלוש צריך בפני עצמו לבוא גם כשאתה בלי הברכה, ואז החידוש הוא קצת יותר רלוונטי לתקיעות, אבל אני אומר את זה בסוגריים, זה לא מוכרח.
זה כתוב, טוב, יש שם משנה, ואני פותח.
נכון.
שלוש של שלוש שלוש.
אני אומר, הסקולת המכלל בכלל וכלל, זה כאילו משכנע שזה הדגש.
במשנה זה מופיע, השאלה זה,
לא יותר לתקיע. כן, אבל זה לא מופיע על מי שנתמנה. במשנה בנוסח שלנו מופיע.
זה כתוב גם, מופיע, כתוב שלוש פעמים.
אני יודע, אני אומר אותם, כשקראתי את המשנה, אני אומר על הלימוד שלי, יכול להיות שלא היה נהיר לי, אבל כשקראתי במשנה אמרתי, אוקיי, החידוש הוא שהוא תוקע, כתוב שלוש פעמים, בסדר, אז כשכתוב לך תוקע ומריע ותוקע, ותוקע ומריע ותוקע, שלוש פעמים זה חידד לי, בסדר? יכול להיות שזה מונח במשנה, אבל לי זה חידד יותר את זה שזה החידוש בעצם, ופחות היחס לזה, אבל זה לא חולק, ואולי חלק מהעניין. בעצם, אם אנחנו יוצאים מתוך עמדת המוצא של המשנה, וכמו שאמרתם בצדק, זה מופיע כבר במשנה הקודמת, התקיעות והברכות הולכות ביחד. זה מובן מאליו, התקיעות והברכות הולכות ביחד. גם בתוספתא בראש השנה, מופיע בדף מקורות של הרב נועם?
מופיע.
אז בואו מישהו יקרא, היא לא מונחת לפניי.
בסדר, תקיעות, 3 של 3, 3, 6 תקיעות ו3 תרועות. שמע 6 תקיעות ו3 תרועות, מתישה בני אדם כאחד, יצא. שמע 6 תקיעות ו3 תרועות. אפילו בסרוגין, אפילו כל היום כולו יצא, שמע תקיעות וברכות ואין שקדים תקיעות.
שמע תקיעות וברכות.
ואין שקדים תקיעות לברכות ואין שקדים מנוחות לתקיעות, יצא.
יפה. כלומר, אופן, תקיעות וברכות הולכות ביחד. הקדים לא כל כך קריטי לנו, שזה מעניין, נכון? אבל ברור מאליו שמה? סתם, כמובן מאליו, בשגרת הלשון. שתקיעות וברכות, זה עסקת חביל. נכון? זה עסקת חביל. מכאן מובהק כמעט לחלוטין פירושו של הרמב"ם בפירוש המשנה, שמי שברך ואחר כך מתמנה לו שופר, אין הכוונה ברך. ברור לך טוב, אשר כדי שלום מצוותיו וציוונו. שמוע הקול שלך? אוקיי.
למה שברך את זה?
אני לא יודע, זאת אומרת, היית יכול להגיד שמי שברך, הכוונה מי שברך.
הגיע לשלב הזה המחזור.
לא, אני אומר סתם, תשאל, ישיב, תעשה בדיקה, תיקח את המשנה הזאת לילד, כמו שעושים בספר תורה שספק נפסל. תן את זה לילד, שאל אותו מה זה מי שברך, הוא יגיד לך. אומר הרמב"ם באופן פשוט, הוא אמר מלכות זיכרונות ושופרות. בלי התקיעה של השופר, וזה לא נראה, אני אומר, נראה מובהק, אני טיפה מתקדם, אבל זה נראה פשוט בתנ"ך. המקור הבא שנסתכל עליו זה המקור בתוספת במנחות. מה קורה בתוספת במנחות? מה ההקשר שם? ההקשר הוא הקשר קודם כל מאוד מקדשי. התפילין מגיעים בסוף, נכון? אבל ההקשר הוא הקשר מאוד מאוד מקדשי. ולמה בית המקדש חשוב, סליחה, לדבר על הדברים האלו? נכון. קום שבו אתה מדבר על טקס, אז הסדר והמבנה והדברים שתלויים אחד בשני הוא מאוד מאוד חשוב. בין אם אתה הולך אל הדיבורים הפולחניים, המאגיים, האלו שככה זה עובד, כבר הזכרתי את זה בכמה שיעורים פה, ששם מאוד מאוד חשוב הדיוק, כן? לא להפסיד את דעפות של המקובלים.
זה בסדר, אוהבים את העניין של המקדש.
ובין אם אתה לא הולך, עוד עכשיו אני אגיד את המשפט הבא, לצד השני, בין אם אתה לא הולך אל הצד המאגי או הצד הפולחני, לדווקא אל הצד הריטואלי או הטקסי. כלומר, להבדיל אלף אלפי ומיליוני הבדלות, גם תאיתו בטקס סיום קורס קליני מאוד 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 מקפיד, שכולם ילכו כמו שצריך ושהקולטור והסמל יישב בדיוק מעל הגבה השמאלית ברווח הנכון. למה? זה לא מאגי, זה לא פועל שום דבר אצל אף אחד. לך תדע, לך תדע, אתה יודע, בתור מי שהיה שם, לא יודע, אבל זה יותר נראה שהטקס צריך להיראות מסודר ומאורגן ומתוקתק, וזה חלק מהפאר, חלק מהמלכות, זה חלק מההדר, אני לא בא להקל בזה ראש. זה חלק מהאופי הטקסי וזה חלק מהסיפור של בית המקדש. כלומר, בבית המקדש באמת ההקפדה על הסדר, בין אם נלך להפיק כזה ובין אם להפיק כזה, היא הקפדה מאוד מאוד חשובה, צריך להיות מאוד מדויק, ולכן דברים לא יכולים לעבוד אחד בלי השני, זה לא קורה. אם אין את זה, אז אין את זה, אם אין את זה, אז אין את זה. וזה מכניס לנו את השופר שוב פעם לקונטקסט הבית מקדשי ביחד עם הברכות, כבר ראינו את זה בתענית, כבר ראינו את זה לפני. ג', מה אומרת התוספתא? שתקיעות וברכות מה? אז יש לנו קודם כל דיבור על התקיעות בפני עצמן וברכות בפני עצמן, ו מה איתם ביחד? תקיעות וברכות. מעכבות זו את זו. אז כבר הגיעו. כאן אי אפשר להגיד, כמו שיגידו הראשונים בהמשך, שהכוונה תקיעות בפני עצמם וברכות בפני עצמם. למה? כתוב מילה משפט אחד קודם. אי אפשר, כן, התרגיל הזה לא עובד בתוספתא. אז מה שעשו עם התוספתא, הגיעו אותה.
מצד שני, אם אין לו אחת תיתן, אלא אחת תיתן בסוף.
גם שם הגיעו. בסדר? גם בתפילין וגם פה הגיעו, ראו חסדי דוד, חזון יחזקאל, המפרשים של התוספתא, הגיעו. בעוונותינו אין לנו ליברמן על התוספתא הזאת, אנחנו לא יכולים ליהנות
מ... לא,
אבל סוקרמנדל. כן, סוקרמנדל עושה עבודה במובן של הארגון של הטקסט טובה, אבל מה שליברמן נותן זה גם ערך מוסף, לא יודע מה הוא היה אומר פה, כן, אבל... בכל אופן, אין לנו איזושהי פרספקטיבה מחקרית, זו פרספקטיבה הפרשנית הקלאסית, שדי ברור שהיא מגיעה על פי שיקולי פסיקת הלכה או אחידות בין הטקסטים, ולא בהכרח על פי מקורות, אם כי אני לא יודע כאן האם ההגעה יש לה גם בסיס, לא בקיא בכל כתבי היד המסורות לתוספת, אני לא יודע. אני לא חושב שיש, אבל אני לא יודע. אם לא נחפוץ במחלוקת ולא נחפוץ בהגעה, מה נצטרך לומר באופן פשוט?
הספר של
הבית
הזה
פותר
את הבעיה, כאילו.
שמה? נו, תגיד.
אם יש לך, זה מעכב.
יופי. שזה עולה מאיפה גם? באופן
פשוט.
רבי עקיבא, זה עולה גם מהמשנה. נכון? מי שנתמנה ואחר כך. כלומר, באופן מי שברך ואחר כך נתמנה. כלומר, אם לא נחפוץ אותם במחלוקת, נראה פשוט שהתקיעות והברכות לכתחילה זה דבר שמגיע ביחד. זה דבר שהוא באמת מעכב זו את זו, כלומר, כן, אפילו רציתי להגיד בעברית, מתעכבות זו בשביל זו, כן? חכה רגע עד שיהיה לך, או תשתדל לעשות אותם ביחד. ואם אין לך אלא אחת, ואם אדם ברך ולא היה לו שופר, ואם היה שתי ערים והיה צריך להחליט ביניהם, נו שוי!
אז ההוכחה משבת היא באמת הופכת להיות הרבה יותר מוצלחת.
נכון.
היא באמת תקדים, כאילו...
בירושלים.
כן.
שמה? נו,
תקדים. בירושלים. הופך להיות תקדים במה שבו אין אחד מהם וזה בכל זאת עובד, ואז כאילו... אתה יכול לקבל את זה כשתי מסלולים נפרדים.
נכון, נכון. הירושלמי דן במינים של אם אין שהות ביום. הוא נעשה כאילו לפתור את הבעיה ולהגיד אם יש שהות ביום, אז תדבר, אחר כך תתקע. אם אין שהות ביום, אז עדיף לתקוע ולא... זאת אומרת, הוא כאילו בורדק את זה, אבל אחר כך הוא הולך את תקיעה בשבת, ואומר, רגע, תקיעה בשבת זה היה דוגמה למצב שבו יש לך רק אחד ואין לך את השני, וזה דומה לאין שהות ביום, אני מקבל. זה ירושלמי מסובך קצת, אני לא אכנס לזה, אני אסתכל גם על השעון, אבל טוב, נראה.
אין שהות.
אין שהות ביום. אחר כך נתקע. עכשיו, מה קורה? התקיעות הולכות באמת עם הברכות, אבל בדיעבד, הן באמת יכולות לעמוד בפני עצמם. התקיעות בפני עצמם, הברכות בפני עצמם. וזה יוצר מצב שבו, אם אנחנו רגע מתגלגלים עוד כמה שנים קדימה, אני אלך רגע אפילו אל ימינו, כל אחד פתאום יש לו את האופי שלו. יכולות להיות תקיעות בפני עצמם בלי ברכות. איפה אנחנו חווים את זה? תקיעות בישר, תקיעות בסוף. יכולות להיות ברכות בלי תקיעות, איפה אנחנו חווים את זה? בשבת. מה זה? או ביחיד, במקומות שלא מתפעלים ככה, נכון? ויש לנו גם את התקיעות ואת הברכות ביחד בחזרת השעת. זאת אומרת, יש באמת אזורים שונים, ופתאום אפשר להתחיל לדבר על חוויה של תקיעות וברכות, חוויה של ברכות ותקיעות. זה מתחיל באמת כמשהו שהוא הולך ביחד, כמשהו שמעכב זה את זה, אותו, אני מדבר כרגע בספרות התנאית, אבל הדיעבד שפותח את הפתח לצדדים כבר מייצר את האפשרות שאחר כך תתעצם, שכל אחד עומד באמת בפני עצמו, והם לא באמת תלויים מהותית אחד בשני. זה תהליך שקורה הרבה פעמים. ניקח לדוגמה מאזור אחר לגמרי. בלי להיכנס פה לשאלה הלכתית וכו' וכו' וכו', אבל יש דיון לגבי הוצאת שערות של נשים מחוץ לכיסוי הראש. אז זה מתחיל בזה שאם זה מותר או אסור, יהיה דיון, יהיה מי שיגיד מותר, יהיה מי שיגיד אסור, רוב אנשים יגידו אסור. אחרי זה יבוא הרב הנקין, והוא יכתוב תשובה ארוכה בשביל ללמד זכות על אותן שבוחות עם שיער שגולש על הכתפיים. הוא יגיד לכתחילה זה לא בסדר, אבל בדיעבד, אחרי שזה כבר קורה, אני בא ללמד על זה זכות. הצעד הבא יהיה שיבוא פסק ויגיד, טוב, זה מותר. זאת אומרת, הדינמיקה הרבה פעמים היא דינמיקה כזאת שכשמתחילים במשהו ומתנים לו לגיטימציה גם דיעבדית, הוא כבר מתחיל להתאפיין כמשהו שיכול לקרות. אם זה משהו שיכול לקרות, ממנו הוא מקבל כבר את הנופך שלו.
טוב שיותר בכלל.
מה זה? נכון, טוב שיותר מתחלו, כיוון שעשה אדם עבירה ושנה והותרה לו. כן. מה לא עושה כדעתך? אבל באמת האופי משתנה, עכשיו יש כאן תהליכים מורכבים יותר, אנחנו בעזרת השם ביום רביעי חמישי נדייק בהם בתהליכים שבאמת הפרידו את התפילות ויצרו לתפילה אופי, לתקיעות אופי, נרמוז על זה קצת היום, אבל אני מעיר כבר שכבר עכשיו בעצם ההיפתחות הזאת של התקיעות והברכות, כן, זו לעיר אחת וזו לעיר אחרת, זה כל כך יפה, יש מקום שתוקים בו, יש מקום שמברכים בו, אדם מתלבט תפילות בראש השונה, שימו לב, אני רגע, בואו נלוש טיפה את הטקסט. אדם מתלבט לתפילת ראש השנה, הוא נמצא בין שתי ערים, כמו הגמל של אברזלי, וכמו אותו אחד עם העגלה הערופה, והוא לא שייך לא לפה ולא לפה, ואומרים לו, תשמע, פה יש ראש השונה, אתה יודע מה קורה שם? מה עושים שם? שם התוקים. בסדר, עשו דיגון מודרך, איך נראה ראש השנה במקום שבו, תחשיבו, רק תוקים, זה ראש השנה.
אומן,
אתה אומר?
אין תפילה.
טוב, יש פה אנשים שיכולים לחלוק עליך, אני לא יודע, לא הייתי, אבל אדם אומר, מה קורה שם? שם? לא תוקים, שם רק מברכים. בסדר, אפילו לא, שימו לב, אפילו לא מתפללים. רק מברכים. איזה מין ראש השנה זה? בסדר? זאת אומרת, אני לא, עוד לא מתמלל, אני אתן לכם לעבוד ונראה בהמשך, אבל יש פה ראש השנה אחר, מקום כזה, מקום כזה, וזה יכול להיווצר כי אתה מתחיל ליצור את הדיעבדיות.
למרות שהתקיעות הן מיושב לאו דווקא, כאילו, זה לא נראה שתשאלות מהמקום של הדיעבדי, כי כאילו זה... זה בנוסף לתקיעות ומוסף שם כן, כאילו זה לא... זה לא בעיה,
רק תקועה בנוסף, כאילו... אתה נכנס עכשיו לשדה, אני אגיד, לשדה מוקשית, נכנס לשדה ראשוני, בסדר? עמוס עמוס בראשוני, וזה, בוא... תן לנו ללמוד מאיפה הגיעו תקיעות מיושב, ואם הלך התחילה, אני אומר, מסובך מיד, לא לקרב. טוב, אני מדלג רגע על הירושלמי. ראיתם את הירושלמי לפני שאני מדלג עליו?
לא.
לא. אז אני מדלג על הירושלמי, תראו את הירושלמי. אמרנו, הירושלמי מציג את האופציה שהולכים לברכה ולא לתקיעה, שהיא אופציה במונחים של הבבלי, בלתי אפשרי, כן? יד כדי כך שצריך פשיטה אפילו לא צריך להגיד אותה, אבל הירושלמי אומר אותה, הוא מתלבט בה ואומר אותה. והירושלמי אומר, אני כן אגיד, הוא אומר בסוף דבריו, יש פער בין התקיעה לבין הברכה, והוא פער כפול. א' אומר הירושלמי, בתקיעה האדם הוציא את חברו ידי תקיעה, וברכה לא. תתרגמו, מה זה אומר? שמה האופי של התקיעה? זה כמובן. זה אופי ציבורי, זה אופי שזה לא, כל החלק האחרון של הפרק עוסק בזה, דיברנו על זה פה בסוף פרק ג', האופי אופי שאחד תוקע והרבים יוצאים ידי חובתה. לעומת ברכה, שמה הדינה עכשיו, זה לא מוכרח אפשר להגיד אחרת, אבל הירושלמי אומר שברכה מה? אין היחיד מוציא את חברו ידי ברכה של יום טוב ושל ראש שנה וכו'. זה גם כן דבר שצריך לדון בו. עכשיו, לא מוציא, ראשונים שאלו, אחרים שאלו, איך הכל שזה לא מוציא את חברו ידי חובה? אבל כך אומר הירושלמי. בית אומר הירושלמי, וגם זה מוקשה, בתקיעה הכל בקיעים. בברכה אין הכל בקיעים. גם כן מעניין, נכון? למה זה קשה? למה לא תוקעים בשופר בשבת? שם היטול בידיו, וילך אצל בקיא ללמוד, נכון, קצת בעיה. בכל אופן, אז הירושלמי לא חייב שום דבר לטעם הזה של הבבלי, הוא גם לא מביא אותו, ודענו בזה. אבל באופן עקרוני, נלך עם הטעמים של הירושלמי, יוצא שתקיעת השופר, האופי שלה הוא אופי עממי וציבורי. כולם יודעים לעשות את זה, ואחד מוציא את הרבים ידי חובתם. לעומת הברכה, שימו לב, שמה אופייה של מה אופיו של ראש השנה הברכתי? זה אופי אישי, וקצת אריסטוקרטי. כל אחד עומד לעצמו, לא כולם יודעים לעשות את זה. סתם, אני רגע עובד עם הירושלמי, מציע להם בו, הוא קשה, בסדר? אני מזהיר, אני אכנס אליו, זה קשה, אבל מי שלוקח את האתגר הזה...
למה זה סיבה ללכת לברכה?
מה זה?
למה זה סיבה?
כי שם תוכל ללמוד. שם זה איזשהו סוג של...
לא רואה אם בירושלמי, אני חושב כאילו שיש מעמד, חבר, יהיה כאילו מעמד ציבורי שכן מברכים יחד, אולי אם באמת במקרה שאין חבר, יהיה לתורת לעצמו, אי אפשר שמישהו יתת חברו.
שאלה מה היחס בין שני התשובות בירושלמי, גם מי שאלה שפה שאני הולך לקרוא, הם סותרות אחת, לא, אז כדאי להסתכל, בואו, בסדר. טוב, אז זה הכל היה באמת איזשהו סוג של תשתית ופרומו לסוגיה של הבבלי. הבבלי מביא את הברייתא, נכון? שאומרת באופן פשוט, שמה? שתקיעות וברכות של ראש השנה ויום הכיפורים, אה? מעכבות זה רג'ון. אני יודעתי, רש"י, מה הפשט מעכבות זו את זו? התקיעות מעכבות את הברכות, הברכות מעכבות את התקיעות. וההוכחה
מגרסה...
מה זה?
בגרסה שלנו לא כתוב זה.
טוב, שאלה... לא, אני קורא את זה מווילנה.
וילנה לא
כתוב
זה. זה מעכבות. ואז זה בא פשוט בניגוד לרשע של הברייתא,
וזה... בואו נקרא את הברייתא ביחד, בסדר? בואו נקרא בבלי ביחד. אני קורא מתוך הגמרא במסכת ראש השנה. תנו רבנן, תקיעות אין מעכבות זו את זו. ברכות אין מעכבות זו את זו, תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים מעכבות. אז אפשר לקרוא את זה כמו שקראו התוספות והרשב"א והריטב"א וכל כמעט רוב הראשונים, שמה הכוונה, ואולי הרמב"ם שמה הכוונה, כל אחד בפני עצמה, אני מניח שראיתם כבר בתוספות, אני לא מתעכב. מצד שני, מה משכנע לקרוא אחרת? קודם כל הלשון שכורכת אותם, ב'
הרישה,
תקיעות, ולכן מה?
ולכן, לא, בפני עצמם לא מעכבות, כאילו, זה דווקא
כרש. לא הבנתי מה אתה אומר, אני בעד, אבל לא הבנתי.
תקיעות אין מעכבות זו את זו, ברכות אין מעכבות זו את זו. כלומר שבפני עצמם אינן מעכבות, אבל בראש השנה, התקיעות והברכות אחת עם השנייה, כאילו כן מעכבות.
אוקיי, עוד? מה עוד משכנע? ההקשר של הגמרא שמענו את התרחיב את הגמרא עוסקת במערכת היחסים לתגיעה לברכה, היא תדון בשאלה שמה קורה אם יש לו אפשרות ללכת לכאן ולכאן, ומה קורה אם היה לו ונתמנה לו אחר כך, זה לא מוכרח, אבל
לפני זה הגמרא עוסקת בשאלה אם תקיעות מעכבות זו את זו, תשע קולות ותשע שעות ביום, זה דיון
שלנו, נכון, וזה יחידת המעבר, אלא היחידה הבאה, זה לא מוכרח. בכתבי היד, ואני מודה, מה? בכתבי היד אני מודה לאליהו שעשה עבורנו עבודה, אז אני קורא מתוך כתב יד לונדון זו את זו, וממינכן זו את זו, ומניו יורק זו את זו. זה לא שמות של מקומות של שליחות ציונית, זה מקומות שיש בהם בספריות שלהם, כתבי יד של הגמרא, אז ככה קוראים לכתבי היד, ובאוקספורד זו את זו, ובוותיקן לא.
ובווילנה.
רק כתוב תקיעות של ראש שנה ושל יום הכיפורים. נעצר שם. אז נראה באמת, עכשיו אני אומר פעם, זה לא שיעור בפילולוגיה ואני לא חוקר תלמוד ואני לא יודע להגיד האם בעקבות התוספות השתנה נוסח של כתב יד של פוסבל, אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא יודע. אבל נראה שוודאי שלאפשרות של רש"י יש על מה לסמוך, יש לה אחיזה בטקסט, יש לה גם אחיזה בקונטקסט, יש לה גם אחיזה, אני חושב, מובהקת או כמעט מובהקת בדברים של רבא שמופיעים בהמשך, אני יודע שאפשר לקרוא אותם הפוך.
יש לי גם נראה שאלה שאלה לו גרסה אחרת ברשת של הבריתא.
אפשר לומר, ראיתי שמישהו כותב את זה, אפשר לומר. אפשר לומר, אני רק שנייה אחת לפני כן. כשרבא אומר, אתה יודע מה רבא, מה אומר רבא? אמרו לפניי מלכויות, אמרו לפניי זיכרונות, ובמה? בשופר. מה זה שופר? מה זה שופר? שופר, כלומר, האמירה של ההמלכה ושל ההיזכרות עובדת על ידי השופר.
אבל ההתחלה של המימרה שלו, ואמרו לפניי, אמרו לשנה מלכויות, זיכרונות בשופרות.
כן, אבל שהוא מפרש, אתה צודק שאפשר לפרש גם כך, אני קטונתי, תוספות הסבירו את זה, אבל אני אומר, עדיין, הוא אומר, ובמה בשופר, אני חושב שאי אפשר לומר שהוא מתכוון באמצעות שופר, אפשר. קשה לומר, יותר פשוט לומר לו, שהוא מתכוון באמצעות השופר.
אבל יש להם, האמירה שלו מורכבת בשני משפטים.
כן.
אתה מפריד ביניהם, כי המשפט הראשון מפורש מלכויות זיכרונות ושופרות.
נכון.
פתאום אמרו מלכויות זיכרונות ושופר?
לא. אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי, זיכרונות כדי, שופרות כדי ש... תדעו שצריך להביא שופר, אבל בסופו של דבר זה עובד על, כאילו זה עובד על ידי השופר. הרי ברור שההמלכה וההיזכרות פה מתבצעות, נפעלות, עולות, אין לי מילים להגיד את זה באמצעות השופר. אני אומר פעם, אפשר להסביר אחרת, אבל...
אפשר גם לקרוא ככה שהגמרא מביאה את האמירה של רבא בשביל להדגים עיקרון, לא בשביל לקחת ממנו באמת את האמירה.
לא הבנתי.
מה שרבא המקורית באמת עושה את הברכות, אבל אם... אבל היא
מובאת
על ידי הגמרא כדי להראות את המבנה הפנימי של ראש
סוד. כן, אבל אני אגיד לך שי, זה מראה לך שהמבנה הפנימי ושמלכויות זיכרונות ושופרות יש להם איזשהו סוג של יחידות פנימית שלהם.
זה בדיוק מה שיפה בגמרא, שהיא מוכרת ממה
שלכאורה... זה מה שהיא אומרת?
והיא מכניסה... אבל זה כבר אין מלא ככה.
אגב, נראה שגם תוספות כאילו חשוב שזה יותר פשוט, בגלל הסוף של הסוגיה.
כן, נכון. אז כאן אנחנו באמת נזקקים לתפיסה פרשנית אחרת של רש"י ותוספות בכלל. כן, מקובל אצלנו לומר שרש"י הוא פרשן מקומי, כלומר הוא הולך עם מה שזה מתבקש, וגם אם אחר כך מישהו יסתבר משהו אחר, אז יהיה משהו אחר. תוספות כמובן לא עשו את זה, תוספות לא רק שהם לא עשו את זה ביחס לאותה סוגיה, הם לא עשו את זה כשזה במקום אחר בשם שלא מסתבר, ומכאן נוצרו כל התוספותים, נכון? תימא ואה בפרק הכונס, נכון? ישר הם מתחילים להקשות ומארגנים את כל השס כחדור, כמו שכבר כתוב על בשיטת רבנו תם. מה שאני רוצה לומר פה, אבל ראיתם את המשלים הנפלאים שמביא הרבי מחב"ד? אז תסתכלו, משלים מקסימים של הרבי מחב"ד. אחד בשם הבשט, אחד בשם הלוי יצחק, איך באמת, ממש נותן פרשנות לסוגיה, מאוד מעניין לקרוא אותו, איך באמת השופר הזה הוא עושה או את המלכויות, או את הזיכרונות, איך זה שופר אחר, אבל הוא עובד על הריטווה. ואם תסתכלו בריטווה, תראו שהריטווה מסתבך. ראיתם את הריטווה? בואו נראה את הריטווה ביחד. אומר הריטווה, חבוד, מי יקרא לנו ריטווה? מה? הריטווה פה, כן. אנחנו לומדים את הסוגיה פה, מקומיים אנחנו. אומר הריטווה כך, אני אקרא, למי שאין לפניו, אני צריך למצוא אותו, צריך לדחדש. תקיעות וברכות של ראש השנה ויום הכיפורים מעקבות פירוש, ברכה לברכה ותקיעה לתקיעה. אבל אין הברכות מעקבות את התקיעות, ולא התקיעות את הברכות. כדאמרינן לקמן, ואמרינן מה ישנה, היא כתמה דרבה. אז הוא אומר ככה, אלה הברכות קיימינן, כיוון דענה וענה דרבנן המים מעקבות ומרינן כדרבה, כלומר, שיש להן סדר לעקב. שאין לנו ריצוי אלא בשלושתם, כדי כאמר. ובמה בשופר, שפירושו בשופר ממש. אז הוא מסתבך, נכון? אני גם אני לא הבנתי. כלומר, הריטווה אומר, הוא כאילו קורא כמו שי.
שים את הדגש על ההתחלה.
בשופר ממש מוביל
כותו. כן, בסדר, אבל הוא מסתבך. עצרתי בקריאה כי הדגשתי, אתה צודק. שופר ממש מוביל כותו שופר. זאת אומרת, השופר, הוא ודאי, אומר הריטווה, אני לא יכול להתכחש אל הקריאה שלי, שי, שהשופר זה שופר. אממה, לפי הפרשנות שלי בתוך הגמרא, אני צריך לקרוא שופר כשופרות. אבל בסדר. אבל כאילו נראה, אני אומר שהריטווה חושף כאן את הקושי שבהסבר הזה, הוא אומר, שופר זה שופר, מה לעשות? ככה נראה בפשט. ככה נראה שיטת רש"י, אלא מה? שרש"י נראה לכאורה מוקשה, נראה מוקשה מהקונטקסט של הסוגיה, כמו שפשוט תוספות וריטווה ורש"י וכל הראשונים. להגנת רש"י יצאו האחרונים וניסו. בא היום תרועה ואמר, מישהו הספיק לראות?
מעכב,
הוא
צריך
לחזור ולתקוע. מה זה מעכב? מעכב זה אומר שצריך להתחילה לתקוע אותם ביחד. ואם תקעת וברכת ולא תקעת, אז זה מעכב. כלומר שכשזה יתמנה לפניך אחר אתה תצטרך לחזור ולתקוע. אמר על זה ארוך לנר, לא הבנתי מה תרצת פה, בסדר?
הוא גם אמר שזה לא יישב את הברייתא של
ה... כן, בוא ניכנס, אנשים לא יושבים ביום תרועה, אז... אני חושב שהוא מובן ארוך לנר, תשקע בו טיפה, הוא משכנע. הוא אומר ארוך לנר, לא תרצת לי, זה נותן לערוך לנר, ופה אני רוצה להתעכב, נותן לערוך לנר שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר לערוך לנר, זה לא דו-סטרי. זה לא דו-סטרי. כלומר, הברכות מעכבות את התקיעות, והתקיעות לא מעכבות הברכות. כלומר, אומר לערוך לנר, לברך, להגיד מלכות שיחות ושופרות בלי שופר, זה בסדר. אבל לתקוע בשופר, בלי לברך, זה לא בסדר. וואו. והוא עושה בעצם היפוך מושלם ל... רבי עקיבא, זה כל כך יפה. העמדה של רבי עקיבא שאמרה, לא, לא, אם הוא אינו תוקע למה הוא מזכיר, היא לא אמרה הפוך. והערוך לנר, בשביל להשיב את רשי, היא אומרת הפוך, אתם לא יושבים בפנים, אז אני לא אעריך בזה, כדאי מאוד לראות, זה פשוט מרתק. אבל, ולתי סודו, אפשר להסתכל ברמב"ן בדרשה לראש השנה, נביא את זה בהמשך השבוע. אבל התירוץ השני שלו עוד יותר מרתק. אומר הערוך לנר, מה הסיפור? יש הבדל בין ציבור לבין יחיד. זה הכל. כשאני אומר שתקיעות הברכות מעכבות זו את זו, אני מדבר, תסתכלו ברוך לנר, מוכבד שאנחנו באים, תסתכלו ברוך לנר. מופיע בדף לפניכם.
בדף אחר,
לא
בדף,
מופיע לא בדף, מופיע במייל. אז אנחנו חסך לכם את הערוך לנר. עכשיו אנחנו צריכים לפתוח אותו בעצמנו. מתרץ הערוך לנר על שיטת רש"י. איפה זה? ולעניות דעתי יש ליישב, וגם בברייתא יש לדקדק וכו' וכו' וכו'. אבל הברייתא רוצה להשמיע, טוב, כאן הוא נותן את ההבדל בין הסדר, לברכות, מעכבות את התקיעות, אבל ולא כאמר איפכא. וגם מוכרח מברייתא, שגם מוכרח מברייתא דלקמן דעיקוב זה, הוא דווקא בחבר עיר, דהיינו בציבור, אבל ביחיד לא. כדי אמר, אבל שלא בחבר עיר, שומן על הסדר ולא על סדר הברכות. ולכן, לא קשה ממי שברך אחר כך מתמנה לו. יש לומר, די רבי יחיד. ועוד, אם אין לשופר, קודם כל יכול לברך, ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, הוא עובד על זה ומתיח פה את שני התירוצים, אבל מה שחשוב להראות, ששומר ארוך הנפש, זה דבר בעיניי נפלא ממש, יהיה הבדל הלכה למעשה בין מציאות של ציבור לבין מציאות של יחיד. בציבור, מה? הברכות והתקיעות הולכות ביחד. וביחיד, מה קרה?
אין את הטקס.
אין את הטקס. מה קרה ביחיד לתקיעות? נהיו מצווה. והברכות? נהיו מוסר, נהיו שחריס. כן, אני עושה את זה בצורה טיפה פשטנית. זאת אומרת, זה נהיה תפילה, וזה נהיה מצווה, אני טיפה גולש אפילו, ואז מגיעים לתקיעות שופר הראשונות, מה קורה שם, מה מברכים עליהם? שברכים, ברוך הוא השם, כמו שבשם מצב מציבה, נשמע פה שלא, עושים מצוות שופר. אחר כך עומדים בתפילת לחש, עוד פעם, למי שלא נוהג לתקוע, מה עושים? מוסף. אולי אפילו כמה ברכות היו שם במוסף, אומרים הגאונים, מי שהספיק לראות, של יחיד. כמה ברכות היו שם? אולי שבע. שבע ברכות ביחיד, למה? אין מלכות שיחות שופרות. בתפילה. בסדר? רואים מלכות שיחות שופרות, אבל בלי התקיעה. תפילה. כשמגיעים לחזרת השעס, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. פתאום מתעורר, מה?
הטקסיות.
עוד. מה עוד מתעורר פתאום?
בית המקדש.
בית המקדש מתעורר. החוויה הפולחנית מתעוררת.
זה חבר עיר, זה לא סתם ציבור, זה לא
שאני... לא. עוד 13 דקות אני אצלם.
בסדר, בוא. יש מישהו שמעוניין
מהגברת,
היה
זאת 5 דקות. תחכה עוד 10 דקות, בסוף השיעור.
כסף.
תחכה כסף. תגיד לה 5 דקות.
אפשר לפני, זה דבר שמעוניין?
מי זה?
קטע לי את זה. חבר עיר קשורה למוסף. מוספים אומרים בחבר עיר, זה ההקשר של חבר עיר.
כן, זה מקדש כזה.
זה קיום מקדשי, אני מסכים לחלוטין. כלומר, זה פשוט דבר נפלא. ההערה של ערוך לנר ברש"י, זה הגמרא בסופו של דבר עושה את זה, וזה רב פאפה בר שמואל ורבא, וזה חוזר לדף כף זין. מה קורה פה ברב פאפה בר שמואל? מה רב פאפה בר שמואל רוצה לעשות? הוא רוצה לתקוע בלחש. מה אומר לו רבא?
רק בחבר עיר.
על מה הם התווכחו בדף כף זין עמוד ב'? בדיוק אותו מבנה. מה רצה רב פאפה בר שמואל לעשות? מה רצה רב פאפה בר שמואל לעשות? לפני שבועיים הוא רצה לצפות בזהב את השופר. ומה אמר לו רבא?
רק במקדש.
עכשיו אין קורלציה מלאה בין שתי המחלוקות. בסדר? פה הוא רוצה זהב, ופה הוא רוצה ביחיד, פה הוא עונה לו זה בחברים, ופה הוא עונה לו זה במקדש. אבל יש, כן, זה לא, אתמול שמעתי ככה, נהניתי מעבור, זה לא חפיפת משולשים, זה דמיון משולשים, לא? או הפוך. איך זה עובד?
כן,
נכון? חפיפת משולשים זה אותו דבר. דמיון משולשים זה שזה אותם זוויות, אבל אני חושב שזה דמיון משולשים מוחלט. זה דמיון משולשים וק. זה דמיון משולשים חופף. יש כאן ממש את אותם החלוקת. רב אבא בר שמואל אומר, אני רוצה שהחיים שלי היום כאדם יהודי דתי בראש השנה יהיו מלאים, ואני רוצה שיהיה שופר עם זהב ביחיד. בסדר, אני מקצין טיפה. ורב אמר לו, סליחה, זה לא עובד ככה. תפילת היחיד או המציאות שלנו היום זה לא מה שהיה פעם. אז פי וצופי זהב נשמור למקדש, ואתה רוצה לתקוע על הברכות, בסדר, רק בחבר עיר, לא ביחיד. כלומר, יש כאן שימור, אני ככה מרגיש, באמת של אותה הסתייגות, זו אותה נימה של הסתייגות של הפער, לא רק בין התחילה לדיעבד, ולא רק מה מעכב את מה, אלא בין האופי השונה בסופו של דבר שנוצר לתפילה ולתקיעות שהן מופרדות והן ביחיד, לבין האופי הציבורי, האופי הפרטיבי, האופי הטקסי, החגיגי, ואני חושב אפילו המקדשי ואולי הפולחני, במובן השלם, במובן השלם של המילה. ואני פשוט קורא עכשיו מהרמב"ן, למרות שהוא לא היה מונח לפניכם, וצריך ללמוד אותו בעיון, אבל זה פשוט כל מילה בסלע. אומר הרמב"ן בדרשה לראש השנה, אה? במובן המדובר שלנו, במשחק השפה שלנו. אבל היה לו שופר ותקע, אחר כך נתמנה להם לברך, בוודאי חוזרים ותוקעים לסדר הברכות. ואף על פי שאין היחיד חייב בתקיעות כלל, כי הוא כבר שמע, הציבור תוקעים בשעת התפילה כדי להעלות התפילה בתקיעה. קודם כל אומר הרמב"ן, הציבור תוקעים בשעת התפילה כדי להעלות הברכה בתפילה, בתקיעה. זה דבר ראשון. אני מדלג. עכשיו למדנו, דכיוון דאין אדם חייב בתקיעות בתענית, אלא חובת ברכות הוא. זה ממש הבחנה בין גברא לחפצא. זה לא חובה של האדם, אלא הברכות, המעמד הציבורי של קהל, של חבר עיר, שאומר מלכויות זכרון ושופרות, מביא איתו, מחייב שיהיה שם, מה? שופר שיעלה את הדעת. זה כאילו ככה עובד. כשאדם מתפלל, הוא מתפלל. כשהוא שומע שופר, הוא שומע שופר, זה מצוות עצמאיות. הרמב"ן הסביר, מן מעקבות זו את זו, מעקבות כל אחד בפני עצמה, הם לא קשורות אחת לשנייה. אבל פתאום כשהציבור עושה את זה כציבור, כחבר עיר, אופה, עכשיו זה מחייב שופר, זה מביא איתו את השופר, כן? זה זוקק את השופר שם כדי שזה יתבצע, כדי שזה יקרה, אחרת זה לא עובד וזה לא קורה בכלל. ועכשיו אני רוצה לעבור לאחרונים. מה שאומר רב חיים, מופיע פה במסורה ט', זה שכדי שהאדם יקיים את דין תקיעות שעל סדר ברכות, הוא חייב לשמוע כל מילה ומילה בסדר התפילה שמלכויות זכרון ושופרות בחזרת הש"ס. מפליק ואומר רב חיים, או שזה לא זוכר, סולוויצ'יק בעצמו, שזה גם בשבס, שאין תקיעות שופר, עדיין היחיד חייב לשמוע כל מילה ומילה. אומר החזון איש, כמובן מתפלמס לדעתי עם זה, עם הגריז, אומר החזון איש, לא נכון. לא נכון. למה? כי התקיעות שעל סדר הברכות, אומר החזון איש, מסכון הכל אומר, מספיק שאדם שמע פחות או יותר קצת שבח והודעה, תפילה ובקשה מעניין הברכה, ואז הוא שמע את התקיעה, זה בסדר. למה? כי זאת לא מצווה שמוטלת על היחיד, אומר החזון איש. אני לא חייב להיות כאן, ואז מה החזון איש, גם אם אני לא נמצא פיזית. פיזית לא הייתי בבית כנסת. אז הוא אומר, קודם כל לא הייתי בבית כנסת, והגעתי באמצע, אני יוצא ידי חובת תקיעות, הרווחתי את התקיעות האלה. למה? כי החזן אמר את הברכות. הציבור שמע את ה-18 בחזרת השחס, אז אני יכול להרוויח את התקיעות האלה. אבל אז אומר החזון איש בקומה שלישית, גם אם אני לא נמצא פיזית בבית הכנסת, לא ביטלתי מצוות עשה של תקיעה. מה ביטלתי? לא התחייבתי במצוות עשה של תקיעה. מה פספסתי? אל תפרוש מן הציבור, שזה חמור, אבל זה כל כך יפה. פרשתי מהציבור, זאת הבעיה שלי. אומר החזון איש, יש חובה על היחיד, שנייה, יש חובה על היחיד לדאוג למניין כדי שתהיה לו את האפשרות לתקוע. נו שוי, אבל אם לא עשית את זה, אף אחד לא יבוא איתך חשבון בשמיים ויגיד לך, יש לך פגם בתקיע שופר שלך. אצל רב חיים זה ודאי שכן, זה דין בתקיעת שופר, שיהיה גם במקום הציבורי. החזון איש אומר, זה לא אותו דבר בכלל. יש תקיעה בשופר שהיא לא... זה הרי אי אפשר לומר את זה במונחים שלנו היום, לא לדבר וכל, לשמוע, אומר החזון איש, כן, נכון. אבל אם אתה מסתכל על התקיעות האלו, זה תקיעות שמגיעות מאיפה? אני קורא את הרמב"ן. הן תקיעות שהגיעו עם הברכות של חזרת הש"ץ, ומכיוון שכך אני מסתכל עליהן כברכות של חזרת הש"ץ. וברכות של חזרת הש"ץ, מה אופיין? שהשץ אומר, והציבור עושה, וזה מוציא את כל העם שבסדר, את הסוגיה הבאה ממש שורה אחרי שאנחנו מסיים את הסוגיה שלנו, זה מתחיל. רשב"ג, חכמים, למה תוקים, למה חוזרים, למה מסדירים, בסדר. יש משהו מסוים בזה שהשץ מוציא את הציבור ידי חובתם, זאת חובת הציבור, היא לא חובה שמוטלת על היחיד בכלל. ולא ביטלתי מצווה, זה כל כך עמוק בחזון איש, לא ביטלתי מצווה של תקיעות, כי המצווה של התקיעות כאילו נשארה מבחינת החזון איש במקום של היחיד. ומה קורה שם בחזרת השעץ? ולמה תוקעים שם בחזרת השעץ? לא בגלל שאני חייב בתקיעות, מה פתאום? אלא הציבור חייב. ולמה הציבור חייב בתקיעות? אין מצווה לציבור לתקוע, אני עוד פעם עושה הפרטה. למה הציבור חייב בתקיעות? כי הציבור אומר חזרת השעץ בקור של מחרות זכרות השופרות, אז זה צריך לבוא עם תקיעות. כלומר נוצר פה מבנה, הרבה פעמים, ופה אני אומר הערה מתודולוגית ובזה אני חותם, הרבה פעמים האינטואיציות של האחרונים שהן יושבות בכלל על, על, על חזון איש, זה יושב על דבר אחד, וכן דבר אחד, ויושבות על איך הם קראו את המקורות, איך הם יענו בהם, איך הם לשו אותם, איך הם איבדו אותם, ומדברות בשפה שהיא שפה אחרונית לגמרי. זה חזון איש כמו שראיתם, אני מקווה שלא הלכתם לקיצור, או שכן הלכתם לקיצור של הרב שטרנבוך במועדים וזמנים, שהוא נותן את זה ב-highlights, אבל מי שעבד קצת בכתב רש"י הקטן של החזון איש, זה עבודה אצל החזון איש, זה לא, הוא לא אומר את זה כמו שאני אומר את זה, והוא עובד, והוא הולך שורה אחרי שורה, ומוכיח, ומביא, ורן, ורש"י, אבל בסוף, אם אתה כאילו טיפה מקלף את השפה של האחרונים, או לא יודע אם מקלף, צובע, את השפה של האחרונים, אתה אומר, וואו, המחלוקת בין רבכם לחזון איש פה היא עמוקה מאוד. היא בעצם מחלוקת בשאלה עד כמה נשאר משהו בכלל מהאופי הזה של תקיעות וברכות שהולכות אחת עם השנייה, שבאמת הברכות מגיעות בגלל התקיעות כמו שאומר הרמב"ן, באמת זה לא שייך ליחיד כמו שאומר ערוך לנר ברש"י, זה באמת חלק מה... זה באמת דאורייתא, ככה אני מרגיש, זה דאורייתא, זה באמת דאורייתא במובן הזה שזה... וזה קורה רק בחזרת השעץ. עכשיו, בהפוך על הפוך, אם לא היית, הציבור עושה את זה. כי מה קרה פעם כשהיה בית מקדש, אומר פילון, אומר רפי עיניים, אומר גדלי הוולון, להבדיל עם כל אחד לשני, היו תוקעים, אולי, רק במקדש. אולי תקעו בגבולים, אבל זה היה איזה סוג של השתתפות בזה. זה לא היה מצווה שמותרת על כל יחיד ויחיד בגבולים. חרב הבית, השתנה הכל, התקיעות נפרדו מהתפילות, הפכו להיות מעשה עצמאי, פתאום אנחנו מברכים, אשר קדשנו וצדה וציוונו, פתאום אנחנו תוקעים, ואז אנחנו אומרים, יכול להיות שכל התקיעות של מוסף, מה איתם? כבר יגידו את זה הראשונים מיד, מה יקרה עם התקיעות של מוסף, אני כבר הורס את השיעור של יום חמישי? זה לבלבל את השטן, זה כל מיני תירוצים, זה מנהג, לא חשוב. התקיעות שהם היו בעצם התקיעות. עליהם אומר בעל המור, זה התקיעות, זה התקיעות, התקיעות, ולא, זה כבר לא, אחר כך.
זה רק ביום כיפור.
מה זה?
ביום כיפור המקדשי לא היו עושים כלום הציבור, רק הכל גדול בין.
ודאי.
כמו שזה
תוכל להיות... בכל חג אולי זה היה ככה, כלומר, בכל חג באורך לאותין שהחוויה האינטנסיבית התרחשה בתוך המקדש. אז בעלייה לרגל, עלו לרגל. מה זה עלייה לרגל? זה אומר, אנחנו שותפים לדבר הזה. לולבים, כל העם, ערבות, מקיפים את המזבח, פסח, שוחטים שם באלפיהם.
זורקים
את רוגים. זורקים את רוגים, נכון, זורק אחר כך אבנים, שומטים, זורקים, היה הרבה אנרגיות ואקשן. זה החוויה של עלייה לרגל, שכל העם מגיע לבית המקדש. ומה קורה ביום כיפור? אנחנו יודעים להגיד, והכהנים והעם,
שהיו... זה יכול לבוא לצפות, אבל אין מה לעשות שם.
נכון, בימינו, כאילו, אתה קורא במשנה כבר לא ככה. והכהנים והעם, שהיו בעזרה, היו נופלים על פניהם, ואומרים, הייתה שם איזושהי התרחשות, הייתה שם איזושהי חוויה, ואנשים היו רואים את הלשון של זהורית, קורה משהו. בראש השנה, אפס, אני לא יודע. בסדר? עכשיו, יכול להיות שכן תקעו בגבולים, אבל ודאי שהאינטנסיביות של המצווה התרחשה בבית המקדש על ידי הכהנים, עם הקורבנות, עם הדם. זה היה העלאה הגדולה, טקס ההמלכה הגדול, אירוע ההיזכרות הגדול, לא יודע אפילו באיזה מילים להשתמש. עכשיו הדבר הזה עבר מן העולם. אז רב אבא בר שמואל אומר, מה? ביחיד נעשה את זה, ביחיד נתקע, ביחיד נצפה בזהב. אמר לו רב, לא, 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 לא. זה רק במקדש. ואתה יודע איפה זה נשאר? אם זה נשאר? בחבר עיר. אומר חזוני שהבנתי, זה נשאר בחבר עיר? חיים אומר, זה נשאר בחבר עיר, זה נהיה דין בשופר, אני חייב לעשות את זה. חזוני אומר, לא, זה נשאר בחבר עיר, אז זה רק בחבר עיר. אז זה חלק מה... אבל ממילא, כמו שכשבית... חזון איש לא אומר את זה, אני אומר. כשבית המקדש היה קיים, לא כולם היו שם. והכהן הוציא את כולם מדי חובה, התפלל על כולם, כמו שיהודים מתפללים על כולם, אחד על השני. אותו דבר.
זה משנה בברכות, כל מקום שיש לך
גדול, היחיד אותו מצווה יותר מוספת. זה לא משנה בברכות, זו דעה במשנה בברכות, זה מחלוקת תנאים, זה לא כל כך פשוט. אז שמואל אומר, אני בחיים לא התפללתי מוסף. בסדר, אני מקווה שאני לא הורס לכם את האמונה, אבל ככה אומר שמואל, נצא בגמרא, מן יומי לא צלות עם מוספיה, בסדר, בסדר, אנחנו היום חיים בעולם אחר, גם המוסף שלנו הולך לעולם אחר. עכשיו, זה בעיניי, קודם כל זה יפה, ונפלא, וב' זה דוגמה מקסימה לראות איך האינטואיציה של החזון איש נאמרת בשפה אחת, אני מציע לקרוא אותו בפנים לעבוד עליו, אבל היא לא דורשת הרבה מאמץ כדי להבין על מה זה יושב, על מה זה נשען, על איזה... עולם רוחני, אני לא רוצה להגיד היסטורי, אבל עולם פנימי ורוחני ותשתיתי של ההלכה ושל הקיום היהודי והחוויה של השופר, איך זה מתברר כל כך חזק, וזה אפילו לדעתי נוכח בחוויות שלנו. כלומר, יש אצלנו פער, אצלי לפחות, בין התקיעות של המיושב, בין התפילה בלחש שהיא בלי תקיעות, לבין התקיעות שהולכות עם התפילה, עם הנחיות, זיכרונות ושופרות, אבל אפילו לפני שאני עושה את הכוונה שדיבר עליה לישיב, שהיא מאוד יפה, הנחיות אני שומע ככה וזיכרונות ככה, עצם העובדה שזה קורה בציבור, שזה קורה עם השירה, עם המעמד, עם השץ, ושאני לא מקשיב לכל מילה ומילה, זה חלק מהעניין. יש כאן איזושהי התרחשות כזאת, התרחשות שמוציאים את העם שבשדות, שבעיניי משמרת משהו באמת ממה שהיה פעם, וזה דבר נפלא ומקסים. אנחנו נעצור כאן שאלות. אוקיי. עכשיו, במסגרת הסדר, אנחנו חוזרים אחורה. חוזר על הגמרא, סדר תקיעות, 3/3/3, גינוך יגניך, ילול יליל, תקנת רבי אבאו בקיסריה, ומלס פה את המאמר של בר אילן, התקנת רבי אבאו בקיסריה, ובזאת השם הרב נועם יוביל את העסק הזה, ונחזור אחר כך, כמו שאמרתי, אל המנהג שלנו, ומאה התקיעות, כבר חשפנו הרבה מהסודות, אבל אין בית מדרש בלא חידוש, השטן יגיע, בעזרת השם. בעזרת השם הוא לא יגיע, אבל יכול להיות שנערבב אותו. על זאת, כל זאת ועוד, מחר, מחרתיים וביום חמישי.